שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף מ', אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. אומרת המשנה, המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות. הוא מסביר רש"י שהגמרא בהמשך תעמיד שמדובר שאדם עירב את פירות חברו עם הפירות שלו, וכשיחזירם לו, יפחות מהם את הפחת שהם רגילים לחסור. הפחת לחיטים ולאורז הוא 9 חצאי קבין לקור. והיות שקור שווה 30 סעים וסעה שווה 6 קבים, אז אחד קור שווה 180 קבים, מה שאומר ש4.5 קבים זה יחס של 1:40 מקור, דהיינו 2.5%. והסיבה שהמשנה לא אומרת 4.5 קבים, מפני שהיא רוצה לשמור על אחידות הלשון, שהרי הפחת לסעורים ולדוחן הוא 9 קבין לקור, דהיינו פחת של 5%. והפחת לקוסמין ולזר הפשטן הוא גדול לאין ארוך, 3 סעין לקור, שזה יחס של 1:10. ועל פי היחס הזה אומר תנא קמא, הכל לפי המידה והכל לפי הזמן. מסביר רש"י שלא משנה מה הכמות שאדם מפקיד ביד חברו, זה החישוב לכל קור וקור. כמובן בהתחשב בזמן ההפקדה שהוא הניחם בידו. שמה שאמרה המשנה זה הפחת השנתי. חולק על כך אמר רבי יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת להם לעכברים והלא אוכלות בין מהרבה ובין מכמעה? אלא אינו יוציא לו חסרונות, אלא לקור אחד בלבד. מסביר התוספות במקום את הטעם של חכמים, דהיינו של תנא קמא, על פי דברי הירושלמי, שהעכברים הם אמנם מקיימים מצוות שבין אדם לחברו בהידור רב, אבל על ידי כך הם רשעים כלפי בני האדם, מפני שכאשר הם מוצאים משהו לאכול, הם לא מסתפקים בכך לעצמם, אלא הם קוראים לחברים שלהם שיוכלו עמהם. דעה שלישית, רבי יהודה אומר, אם הייתה המידה של הפיקדון מרובה, אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות. הוא מסביר רש"י שמדובר שהפקיד אצלו כמות גדולה, גמרא תפרש שהכוונה לכמות של 10 קורים ומעלה, שאז הוא לא צריך להוציא לו חסרונות, מפני שהן מותירות, שבימות הגורן הוא מפקיד את החיטים יבשים, ובימות הגשמים כשהוא מחזיר, גרעיני החיטה מתנפחים, כך שגם בקיזוז אכילת העכברים, אין כמות הגרעינים נחסרת כל כך לכל קור וקור. זאת אומרת שרבי יהודה חולק על תנא קמא, ולא סובר, שקיימת אותו פחת על כל קור, אבל הוא גם חולק על רבי יוחנן בן נורי שאמר שלא משנה הכמות, הפחת הוא רק מה שאמרה המשנה, דהיינו בקור אחד. ולכן אמר רבי יהודה שכאשר מדובר על כמות גדולה, התנפחות גרעיני התבואה משלימה את החיסרון שהעכברים גורמים, המגיע לשני קורים או 3. ועל דברי המשנה שהפחת באורז הוא 2.5%, שואלת הגמרא, אורז טוב וחסר. הרי הפחת באורז הוא גדול יותר. עונה על כך, אמר רבא בר בר חנה שאמר רבי יוחנן, באורז כלוף שנו. במשנה מדובר על אורז לבן, שהפחת שלו הוא 2.5%, מה שאין כן אורז מלא, שהפחת שלו גבוה יותר. ציטוט מהמשנה, לקוסמין ולזר הפשטן, הכמות של הפחת היא 3 סעין לקור. ועל כך אמר רבי יוחנן שאמר הבחייה, זר הפשטן בגבעולים שנו. מסביר רש"י, הסיבה לפחת הגבוה בזר הפשטן, מפני שמדובר, על זר הפשטן שנמצא עדיין בגבעולים, והגבעולים מתייבשים ונופלים, והרוח מנשבתן. אבל אם היה מדובר על זר הפשטן נקי, אז הוא לא היה חסר כל כך. להלן דוגמה, בין גרעינים שנמצאים בגבעולים שלהם, לבין גרעינים שיוצאו מהגבעולים. הוא מביא הגמרא סייעתא לדברי רב חייא, תניא נמי הכי, כך גם שנינו בברייתא הבאה, לקוסמין ולזר הפשטן בגבעולים. ולאורז שאינו כלוף, דהיינו לאורז מלא, הפחת גבוה ממה שהוזכר במשנה, כפי שכבר אמרה הגמרא קודם, והוא 3 סעים לחור, דהיינו 10%. ציטוט מהמשנה, הכל לפי המידה וכו'. הוא מביא על כך הגמרא תנא, שנינו בברייתא, כן לכל קור וקור, וכן לכל שנה ושנה. כפי שהסברנו במשנה, בדעת תנא קמא, שהפחת הוא יחסי ולא משתנה לכל קור וקור, ועל פי משך הזמן שהפיקדון היה בידו, כי הפחת שציינה המשנה הוא פחת שנתי. ציטוט מהמשנה, אמר רבי יוחנן בן נורי וכו'. מביא על כך הגמרא תניא שנינו בברייתא. אמרו לו חכמים לרבי יוחנן בן נורי, שכמות הפחת תמיד גדלה ככל שהכמות גדלה, אבל לא רק בגלל העכברים, אלא שהרבה עובדות מהן והרבה מתפזרות מהן. ומביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא. במה דברים אמורים? שהשומר צריך להחזיר את הפיקדון בניכוי חישוב הפחת, כאשר שירבן עם פירותיו, אבל אם ייחד לו קרן זווית המיוחדת לו, אז אומר לו השומר לבעל הפיקדון, הרי שלך לפניך. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא, וכי ירבן השומר עם פירותיו שלו, מה יהווה? מדוע הוא מנקה לבעל הפירות את שיעור הפחת שאמרה המשנה? לכזה לדידל כמה האביין, שיראה מה כמות הפירות שהוא הוסיף על הפיקדון של חברו, ויראה כמה סך הכל היה הפחת מכל הפירות, ואת הפחת הזה הוא יוריד מהפיקדון של חברו באופן יחסי. מבארת הגמרא שהמשנה מדברת במסתפק מהם, שהשומר אכל מהפירות. שואלת הגמרא, נו אז מה, ולכזה כמה הסתפק, אז שיראה כמה הוא אכל מהם. מבארת הגמרא שמדובר דלא ידע השומר כמה הסתפק, כמה פירות הוא לקח, ולכן אמרה המשנה, מה הפחת הממוצע בכל סוג פירות. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה, אינו מוציא לו חסרונות. שואלת הגמרא, כמה זה מידה מרובה? עונה על כך, אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שזה כמות של 10 קורין מינימום. ומביא הגמרא סייעת על ההסבר הזה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, כמה מידה מרובה? 10 קורין. ומספרת הגמרא, תני תנא, שונה המשניות בבית המדרש, שנה את הברייתא הבאה כמי לפני דרב נחמן. במה דברים אמורים שמדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך גורנו? שהשומר קיבל את הפיקדון בכלים של הגורן והחזיר את הפיקדון בכלים של הגורן. אבל במידה והוא מדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך ביתו, המידה שמשתמשים בה בגורן היא מידה גדולה יותר ויתרה מהמידה הביתית, אז הדין שאינו יוציא לו חסרונות, הוא לא צריך להוריד פחת מהכמות שהוא מחזיר, מפני שמותירות. כי השימוש במידה הביתית כדי להחזיר את הפיקדון, גרם לכך שחלק מהפירות ממילא נשארו בידי השומר. עד לכאן ציטוט הברייתא. אמר לו רב נחמן לאותו שונה משניות, וכי בשופטני עסקינן. האם הברייתא מדברת על אנשים שוטים, טמבלים? דאבי בקיילה רבלה ושקלי בקיילה זוטה? שהם מפקידים את פירותיהם במידה גדולה ולוקחים את פירותיהם חזרה במידה קטנה יותר. אבל רב נחמן לא רק מקשה, הוא גם מציע פתרון. דילמה בימות הגורן כאמרת. אולי החילוק בברייתא מתייחס לעונות השנה, וכך התכוונה הברייתא לומר, במה דברים אמורים שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן, שאז נפח הגרעינים שווה, אבל אם מדד לו בימות הגורן, שאז הגרעינים היו יבשים, והחזיר לו בימות הגשמים, שאז חזרו והתנפחו הגרעינים בגלל החלוכית הגשם והקור, אז הדין שאינו יוציא לו חיסרון, הוא לא צריך להוריד לו את הפחת, מפני שמותירות. שהרי השומר החזיר לבעל הפיקדון את אותה כמות נפח, אבל בפועל יש שם פחות גרעינים. כך שבעצם בעל הפיקדון קיבל אותו כבר ללא הפחת. אמר לי, שאל רב פאפה לאביי, אם כן, שזו המציאות שדרכו של גרעין התבואה לתפוח בימות הגשמים, אז לפקע קדה, כשממלאים קד חיטין או שעורים בימות הגורן, ואז סוגרים את הקד, הקד היה צריך לפקוע בימות הגשמים מחמת תפיחות התבואה. עונה לו על כך הבאי, דבר ראשון, הווה עובדה ופקע קדה. ראינו במציאות שאכן קורים דברים כאלה, שקד פוקע ונסדק, בגלל שגרעיני התבואה בתוכו התנפחו. איבא איתימה, דבר שני אם תרצה לומר, שהסיבה שאתה לא רואה קדים פוקעים בימות הגשמים, משום איצצה. מתוך שהם במקור צר נדחקים יחד, אז אין להם את היכולת לתפוח. מה שמעיד על כך, שאם ראית קד שפקע, זה כנראה אומר שלא דחקו מספיק את התבואה לתוכו, והיה מקום לגרעינים לתפוח ולפוצץ את הקד. ואומרת המשנה, המשך למשנה הקודמת, אם אדם הפקיד אצל השומר יין, וירבו השומר עם היין שלו, הפחת במקרה הזה נגרם על ידי הקנקנים שבולעים שטות, דהיינו שישית. ולכן יוציא לו השומר פחת שטות ליין, שישית מכמות היין שנבלעה בדפנות הקנקן. רבי יהודה אומר שהכמות היא לא שישית, שזה כ-16.5%, אלא כמות גדולה יותר, של חומש, וממשיכה המשנה, יוציא לו פחת של 3 לוגין שמן ל-100. וההסבר לפחת של 3 לוגין הוא באופן הבא, לוג ומחצה זה שמרים, ולוג ומחצה, בלה, דהיינו, נבלעו בדפנות הקנקן. ואומרים חכמים, אם היה השמן מזוקק, אז במקרה כזה אינו יוציא לו שמרים, ואם היו קנקנים ישנים, אינו יוציא לו בלה. רבי יהודה חולק ואומר, שכשם שאמרו במפקיד שמן, כן אמרו, אף שהמוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, אז הרי זה הלוקח, מקבל עליו פחת של לוג ומחצה שמרים ל-100. ואומרת הגמרא ולא פליגי. תנא קמא שאמר שהפחת בקנקנים זה שטות ליין, ורבי יהודה שאמר שפחת הקנקנים זה חומש ביין, לא נחלקו, מרקי אטרי ומרקי אטרי. כל אחד אמר את שיעור הפחת שהיה במקומו. באטרי דמר, במקומו של תנא קמא, חפו בקירה ולא מייץ תפי, היו תחים את החביות מבפנים בשעבה, כדרך שעושים אנו בזפת, ולכן שיעור הבליעה היה שישית בלבד. לעומת זאת, באתרי דמר, במקומו של רבי יהודה, חפו בקופרה, היו תחים את החביות מבפנים בזפת, והאיתום היה פחות טוב מאיתום בשעבה, ולכן ומייץ תפי, הכלי היה בולע יותר. איבא איתימה, אם תרצה תאמר הסבר נוסף להבדל בין המקומות של תנא קמא ורבי יהודה, שההבדל נגרם משום גרגישתא. מסבירה שהיא שזה הקרקע שעושים ממנה את החביות, המייצטפי והלא מייצטפי. במקומו של רבי יהודה, חומר הגלם, הקרקע ממנו היו עושים את החרס, היה שונה מהקרקע שהייתה במקומו של תנא קמא. כאשר במקומו של רבי יהודה החומר היה בולע יותר, ובמקומו של תנא קמא החומר היה בולע פחות. וממשיכה הגמרא ומביאה סיפור. באתרי, במקומו דרב יהודה, רמו 40 ותמני כוזי בדנה. היו משתמשים למלא את החביות במידה קטנה שנקראה כוזי, ובכל חבית היו 48 כוזי. ואז הלדנה בשיטה זוזי. וכל חבית הייתה נמכרת בסיטונאות בשישה זוזים בימות הקציר. נעשה רב יהודה חנווני, ופריס רב יהודה שיטה שיטה בזוזה. והוא היה מוכר את היין 6 כוזי בזוז אחד. הפכנו דף, ועל פי זה עושה הגמרא חשבון. דל טלטין ושיטה בשיטה, זה אומר שהוא מכר 36 כוזים בשישה זוזים, ועל ידי כך הוא כיסה את מחיר קניית החבית. מה שאומר שפשו לתרסר, נשארו לו 12 כוזים, דל תמניה שטוטי, והיות שאמרנו שדרך הוא לחסר בבליית הקנקן כמות של שישית, אז צריך להוריד פחת של 8 כוזים מתוך 48 כוזים שהיו בחבית. כך שבסופו של דבר פשלו הוא 4, נשארו לרב יהודה עבור שכרו כמות של 4 כוזים. שואלת על כך הגמרא, ואמר שמואל, המסתכר אל יסתכר יותר על שטות. כאשר אדם מוכר דברים שיש בהם חיי נפש ולא דברי מותרות, אז הדין שאל יסתכר יותר על השטות, שהרווח שלו לא יעלה על שישית, אבל עד שישית מותר לו להסתכר. אז מדוע רב יהודה יסתכר רק 4 כוזים מתוך 48 כוזים, שזה 1/12, אם היה מותר לו להסתכר 8 כוזים, שזה שישית. עונה הגמרא, איקה גולפי ושמריה. השכר של רב יהודה לא היה רק כמות של 4 כוזים, שהרי גם הקנקן והשמרים נשארו ברשותו. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אז להפך, נפיש להתפי משטות, אז יוצא שהוא הרוויח יותר מהסכום של שישית המותר להרוויח. עונה על כך הגמרא, איקה תרחי, צריך לשקלל גם את השכר עבור התרחה שלו. שהרי הוא לא מכר את כל הכמות בבת אחת, אלא מכר את הכמות במהלך השנה. ובנוסף לכך, ודמי ברזניאטה. הוא היה צריך לשלם לאומן שיבוא וינקוב ברז בחבית של החרס, ואת השכר הזה צריך גם לקחת בחשבון. הוא מביא רש"י גרסה נוספת, לא ברזניאטה, אלא חרזניאטה. לשון כרזה, שרב יהודה היה נותן דמים לחנווני למכור את היין, והוא היה משקיע בפרסום, הוא היה מכריז עליו בחוצות. ציטוט מהמשנה, אם היה שמן מזוקק, אינו יוציא לו שמרים וכו'. וכבר הזכרנו שהרבה פעמים, כאשר נאמר וכו', הגמרא בעצם הולכת לדבר על מה שנאמר שם בהמשך. במקרה שלנו אמרה המשנה, שאם הקנקנים ישנים, אז הם לא בולעים, ולכן לא צריך להוריד את פחת הבליעה. ועל כך שואלת הגמרא, והאי אפשר דלא בלה. והרי אין מציאות בזמנם שקד של חרס לא יבלע. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב נחמן, במזופפין שנו. המשנה מדברת על קנקנים שהיו מצופים בזפת, ומכיוון שהם כבר ישנים, אז הם בלו את המקסימום שהיה ניתן, ויותר הם לא בולעים. תשובה שנייה, אביי אמר, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שהמשנה מדברת שלא במזופפין, שכיוון דטעון טעון, שכיוון שהם בלעו את כמות הבליעה המקסימלית, שוב הם לא בולעים. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לא גומחצה שמרים ל-100. וחכמים במשנה חלקו על רבי יהודה ואמרו, שמי שמוכר שמן מזוקק לא רשאי לגבות את הפחת מהלוקח. ואמר על כך אביי, כשתמצא לומר, דהיינו, כשתדקדק ותדע מיצוי הדברים, אז יצא לך שלדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים בשמן, ולדברי חכמים אסור לערב שמרים בשמן. מסביר רש"י שלדברי רבי יהודה, אדם המוכר שמן לחברו סתם בעת שהוא מזוקק, דהיינו ששקעו ושקטו כבר השמרים, מותר לו לערב ולבלבל את השמרים המשוקעות, כדי שיחזרו ויתערבו ויצאו עם השמן בתוך כלי המידה. אבל לשיטת חכמים אסור למוכר לערב את השמרים, מפני שבחזקת מזוקק הלקוח לוקח את השמן ממנו, וזה אם הוא מערבב את השמרים הוא מקלקל את השמן. הוא מרחיב הבאי ומסביר, לדברי רבי יהודה, היות שבאופן עקרוני מותר למוכר לערב את השמרים בשמן, והיינו טעמה, אז זה טעם הדבר, דמקבל עליו הלוקח, שבמאה לוג שמן יש לוג ומחצה שמרים. ולכן בשלו ערב את השמן ונתנו לו מזוקק, זה יקבל רק 88.5 לוג שמן. דאמר לה המוכר ללוקח, אי באי לערוב אילך, הרי אם הייתי רוצה לערב לך את השמרים בשמן, מי לא ערב לך? האם לא היה זכותי לערב את השמרים? השתנה מי, אז גם עכשיו, אני מתחשבן איתך על השמרים, והיות שנתתי לך שמן מזוקק ולא מעורבב, אז קבל ממני 100 לוג שמן מזוקק פחות 1.5 לוג שמרים. שואלת הגמרא ולאימא לי, מדוע שלא יאמר לו הלוקח, אי ערבת ליה ומזדבן לי. אם היית מערבב את השמרים בשמן, אז כאשר אני הייתי מוכר את השמן בחנות, הוא היה נמכר עם השמרים שבתוכו. השתה, אבל עכשיו, מה יהיה עביד לי? מה אני אעשה עם השמרים בפני עצמם? לחודי לא מזדבן לי. הרי אני לא יכול למכור את השמרים בפני עצמם. עונה הגמרא בבעל הבית עסקינן. לא מדובר באדם סוחר שמתכוון למכור את השמן הלאה, אלא בבעל הבית שלוקח את השמן לשימושו הפרטי, דניחא ליה בצילה, שנוח לו לקבל את השמן צלול, מפני שהוא לוקח אותו למאכל ביתו. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולאימא ליה, הרי יכול הלוקח לומר למוכר, מדלא ערבית לי, מזה שלא ערבבת את השמרים בשמן, משמע שאכולי אכלת לי. מחלת אז זכותך לערב את השמרים בשמן, ולכן אתה צריך לתת לי את מלוא הכמות שקניתי, 100 לוג שמן מזוקק. מבאר את הגמרא, רבי יהודה לטעמי לשיטתו דלית למחילה, שאם אדם לא אמר במפורש שהוא מוכל, אז לא ניתן להניח בסתם שהוא התכוון למחול. והמקור לשיטתו של רבי יהודה דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת בבא בתרא, מכר לו את הצמד, לא מכר לו את הבקר, מכר לו את הבקר, לא מכר לו את הצמד. הוא מסביר רש"י שצמד זה העול שהוא מוטל על שני הדברים, והוא מצמידם זה לזה. אז לפי תנא קמא, אם המוכר מכר את הצמד, דהיינו את העול, הוא לא מכר את הבקר עצמו, ואם הוא מכר את הבקר עצמו, הוא לא מכר את הצמד שעליהם. רבי יהודה חולק ואומר, הדמים מודיעין. סכום העסקה מעיד מה הייתה העסקה. כיצד בא הדבר לידי ביטוי? אם אמר לו, מוכר לי צמדך ב-200 זוז, אז היות שהדבר ידוע שאין הצמד עצמו נמכר ב-200 זוז, אז מסתבר שכמות שהוא עם הבקר מחרו לו. וחכמים חולקים ואומרים, אין אדמים ראיה. שאף על גב, שמחיר הצמד לא יקר כל כך, ייתכן ומחל הלוקח, על ההפרש בין מחיר השוק של הצמד לבין 200 הזוז, כך שאין כאן הונאה, ואת הסכום הזה הוא נתן במתנה למוכר. ורבי יהודה שחלק על חכמים סובר, שאין אדם מוכל מן הסתם, אלא אם כן הוא אמר את זה במפורש. עד לכאן הסביר הבאי דברי רבי יהודה, ועכשיו מסביר הבאי לדברי חכמים, מעיקר הדין אסור למוכר לערב שמרים בשמן מזוקק שהוא מוכר. והיינו טעמה, מזה הטעם אמרו חכמים שמי שקונה שמן מזוקק מקבל את כל מה שהוא שילם בשמן מזוקק, והמוכר לא מוריד פחת מפני דלא מקבל עליו הלוקח את הפחת. דאמר לו הלוקח למוכר, אי בית לעירובי, אם היית רוצה לערב את השמרים בשמן, מי היה ושרי לך? האם הדבר היה מותר לך? השתנה מי לא מקבלינה. אז גם עכשיו אני לא מסכים שתוריד לי את פחת השמרים מהשמן שקניתי. אמר לי מקשר אף פאפה להבאי על ההסבר הזה, אדרבה, איפכה מסתברה. מסתבר לומר בדיוק להפך, שלדברי חכמים, מעיקר הדין מותר למוכר לערב שמרים בשמן מזוקק שהוא מוכר, והיינו טעם וטעם הדין, שאמרו חכמים שהקונה את השמן המזוקק לא מוריד לו המוכר את הפחת, מפני דלא מקבל עליו הלוקח, את פחת השמרים, דאמר לו הלוקח למוכר, מדלא ערבת לי את השמרים בשמן, משמע שאכולי אכילת לי. זה מעיד על כך שמחלת לי עליהם, ולעומת זאת לדברי רבי יהודה, שמעיקר הדין אסור למוכר לערב שמרים בשמן, והיינו טעמה, אז זה טעם הדין דמקבל עליו הקונה של השמן, שהמוכר יוריד לו את הכמות של השמרים, דאמר לי, המוכר ללוקח, אי ביי לערובה, אם הייתי רוצה לערב את השמרים בשמן, לא שרי לי לערובה לך, לא היית מרשה לי לערב לך אותם בהם. ואם קיבולה לא מקבלת, אם אתה לא מסכים לקבל עליך את הפחת של השמרים, זבון וזבין תגרא איקרי. אז אומר לו המוכר משל, האם אני כמו אדם שותה שקונה את הסחורה בדמים וחוזר ומוכר אותה באותם דמים בלא שכר? האם אדם כזה ייקרא סוחר? ולכן בהכרח שהקונה מקבל על עצמו את פחת השמרים. ואם עד עכשיו התעסקה הגמרא בפסולת של השמן ששוקעת, שזה השמרים, עוברת עכשיו הגמרא לדון בפסולת שצפה על גבי השמן. טענה, שנינו בברייתא, אחד הלוקח ואחד המפקיד לפקטים. מסביר רש"י שדין הלוקח זה לדין המפקיד לעניין הפקטים. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה לפקטים? אילם, האם תאמר? הוא מסביר רש"י שפקטים זה פסולת הגרעינים הצפים על פני השמן. ושואלת הגמרא, מהי לפקטים? מה כוונת הברייתא שדין הלוקח ודין המפקיד שווה בפקטים? אילם, האם תאמר שכוונת הברייתא, כי איכי, כשם שהלוקח לא מקבל פקטים, אלא הוא תובע מהמוכר לתת לו שמן נקי ומזוקק, אז מפקיד נמי, גם המפקיד לא מקבל פקטים? והוא יכול לדרוש מהשומר אצלו הוא הפקיד את השמן, שיחזיר לו את השמן בלי הפסולת של הפקטים שצפה למעלה? ולמלא, הרי אין סיבה שלא יאמר לו השומר, פקטח מה יעביד לו? מה אני אעשה עם הפסולת שהייתה על גבי השמן, שאתה תובע ממני להחזיר לך שמן נקי בכמות שהבאת לי, כאשר בתוך אותו שמן הייתה פסולת? אלא בוודאי אומרת הגמרא, כי היכי דמפקיד מקבל פקטים, לוקח נמי מקבל פקטים, כשם שהמפקיד מקבל חזרה את השמן שהוא הפקיד, תוך התחשבות בפסולת שהייתה שם, כך שאם הוא מקבל שמן נקי, זה לאחר חישוב הורדת הפקטים מהשמן שהוא הפקיד, כך גם הלוקח מקבל פקטים מהמוכר, שאם הוא קנה שמן סתם, הוא מקבל ממנו שמן עם פקטים. מקשה על כך הגמרא, ומי מקבל לוקח פקטים? והתניא והרשנין בברייתא, רבי יהודה אומר, לא אמרו שמן אחור, אלא כלפי למוכר בלבד, שהרי לוקח מקבל עליו לא גומחצה שמרים בלא פקטים, שהלוקח פוחת מהמאה לוגין שהוא קנה לוג ומחצה מחמת השמרים, ולפיכך המוכר צריך ליתן לו שמן מזוקק בלא פקטים. וזה סותר את מה שהבנו בברייתא, שדין הלוקח כדין המפקיד שהוא מקבל את הפקטים. מתרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. בברייתא הראשונה מדובר דייב לזוזה בתשרי וקשה כלמיני בניסן כמידת תשרי. הלוקח שילם על השמן כשאר הדמים של תשרי, שאז השמן בזול, כי זה הזמן שמכינים את השמן, וסתם שמנים שעוד לא ישבו הרבה זמן במחסן הם אחורים, ולכן הוא קיבל עליו את הפקטים. לעומת זאת, בברייתא השנייה, דברי רבי יהודה מתייחסים למקרה דייב לזוזה בניסן וקשה כלמיני בניסן כמידה דניסן. הלוקח קנה את השמן בתקופת ניסן, שאז דרך השמן להימחר ביוקר, מפני שבתקופת ניסן השמנים כבר מזוקקים, בשונה מתקופת תשרי. ועסקה סתמית בשמן בחודש ניסן מתייחסת בהכרח לשמן מזוקק. ולכן בחודש ניסן, הפחת של השמן האחור מתייחס למוכר בלבד ולא ללוקח. עד לכאן דף מהם, למעוניינים בהרחבה, בשאלת רב פאפה לאביי, הוא נקט את הביטוי איפכא מסתברא. כחלק מהפקת הלקחים לאחר ההפתעה שתפסה את צהל לא מוכן למתקפה המשולבת של צבאות מצרים וסוריה במלחמת יום כיפור, הוקמה מחלקת הבקרה במסגרת מחלקת מחקר באמן. תפקידה של המחלקה הוא לבחון בביקורתיות הערכות מודיעין, לבדוק גם אפשרויות שנראות בלתי סבירות בעליל, ולהציע הערכות נוגדות להערכות המקובלות בחטיבת המחקר. שיטה זו של בחינה מכונה איפכא מסתברא, ביטוי שמשמעותו בארמית מסתבר שההפך. להלן מסמך ההקמה המקורי של המחלקה החדשה, שנכתב ב-23 בנובמבר 1975, שנתיים לאחר המלחמה עקובת הדם. כללי, יחידת הבקרה במחלקת המחקר הצדיקה את עצמה משך השנה לקיומה, היא תרמה מעבר למצופה בהתחשב בגודלה. יחידת הבקרה צריכה להישאר בתוך מחלקת מחקר, ויש לאישה על ידי איש מחקר מנוסה ובקי. משימות יחידת הבקרה, ייעוד יחידת הבקרה להיות גורם מדרבן לבדיקה עצמית חוזרת של הערכה המודיעינית בעקבות בקרת המוצרים המחקריים. הקו שצריך להנחות את הבקרה הוא מניעת טעות שעלולה לגרור את המערכת לאי מתן התראה בזמן. יחידת הבקרה לא תעסוק במוצרי מחלקות המודיעין בפיקודים. יחידת הבקרה תערוך בדיקות בחתכים הבאים. בדיקה על פי הזמנה, איפכא מסתברא בנושאים עיקריים ולעיתים רחוקות, תגובות וחוות דעת אד הוק למוצר המודיעיני השוטף, בדיקה לאחור של הערכות מחלקת המחקר. ראש יחידת הבקרה הוא חבר בסרסם המוחות של מחלקת מחקר, הוא יכול לתרום רבות מאחר ואינו משועבד לזירה כלשהי. כל קצין מחקר נקרא להגיב ולתת חוות דעת למוצרים מחקריים של גורמים אחרים במחלקה. התגובה תהיה במסגרת מחלקת מחקר. ותובה לראש המן רק על ידי עין ראש המן למחקר, או על ידי קצין המחקר, אם לדעתו התייחסותו לא טופלה כראוי. לגבי מבנה היחידה, אין מקום להגדיל את יחידת הבקרה מעבר לגודלה כיום, ויש להפעיל יותר אנשי מילואים. ונדלג לסיכום, יחידת הבקרה תמשיך לפעול במסגרת מחלקת המחקר, היקף היחידה מבחינת כוח אדם ודרגת ראש היחידה יישארו בשלב זה ללא שינוי, יש להתחיל בבדיקה לאחור של מספר הערכות בסיסיות כמו הערכת המצב משנה שעברה, יש מקום לבקרה עצמית הדדית במסגרת מחלקת המחקר על ידי קציני המחלקה. והשאלה כמובן המתבקשת, מה קרה במחלקת איפכא מסתברא לפני שמחת תורה תשפ"ד?